אנחנו עוד מעט מגיעים לשבועות, ברשותכם, נקרא עוד מאמר של הרב קוק זצ"ל, שיפתח לנו פתח להעמיק קצת בחג הזה, במשמעות שלו, במיוחד שבחג השבועות. בבקשה. לפניכם, ממלכת כהנים, זה שם המאמר, ממלכת כהנים. אבל לפני אני רוצה אולי כמה דברי הסבר בעניין הזה. היום, חג השבועות, זה היום של דוד המלך. לפי מסורת מסוימת, דוד המלך נולד בשבועות ונפטר בשבועות, ואנחנו קוראים את מגילת רות בשבועות, בגלל שרות יצא מן דוד המלך. כמו שהגמרא אומרת, למה נקרא שמה רות? כשיצא מן דוד המלך שריבה אותנו בשירות ותשבחות. כן, החג הזה, אם נאמר מה שמיוחד בו, מה מאפיין אותו מבחינת האישיות, אז זה באמת דוד המלך. שבועות שערך זה גם עניין של מלכות, כן? והרב כאן כותב בהקשר, מה הקשר באמת בחג מתן תורה, שהוא היה בכלל במדבר, ודוד המלך, שהוא מרמד לנו על מלכות ישראל שבירתה בירושלים, עיר דוד, ומה הקשר בין שני הדברים האלה? אומרת, באופן פשוט הייתי אומר, הרי התורה ניתנה אמנם במדבר, חכמים אומרים למה היא ניתנה במדבר, מקור הפקר, מקום הפקר, שכל אחד, זה לא מדינה, לא כאן, לא שם, למה היא לא ניתנה? התורה היה יותר מתאים שניתן בירושלים, מכון מאיר, באיזה מקום... הכי מרכזי, פתאום נתנים אותה במדבר. אז באמת חכמים דנים בסוגיה הזאת שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל אומות העולם והם לא קיבלו אותה, אבל ביסוד, בשורש, התורה היא בסופו של דבר משפיעה על כל האנושות כולה, על כל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. אז לכתחילה זה צריך לתת במקום שמשם יכול, כל אחד יכול להגיד יש לי שייכות לתורה במקום, ולכן ניתן בהר סיני. בכל זאת, החג הזה שייך גם לדוד המלך, שהביטוי, דוד המלך זה מלכות ישראל. מלכות ישראל היא בירושלים, כן? כי מציון צצה תורה ודבר השם מירושלים, דווקא מירושלים. אז יש קשר בין זה לזה. אלא מה? אומות העולם לא רצו לקבל את התורה בשעתו. והחלופה לזה הייתה שעם ישראל יקבל את התורה, ודרך עם ישראל ודרך ירושלים התורה או ערכי התורה יופצו בכל האנושות כולה, בכל העולם כולו. זאת אומרת, התורה במהותה היא כלל עולמית, אוניברסלית, אבל יש סדר בדבר הזה. קודם כל עם ישראל מקבל תורה, לא רק באופן פרטי כל אחד ואחד מקבל תורה, אלא החידוש עם דוד המלך זה גם עניין ממלכתי, עניין של כל עם ישראל מקבל כמדינה, כממלכה, לא כפרטים אלא ככלל. ממלכת כהנים וגוי קדוש. הדבר הזה כאמור נאמר לעם ישראל בהתחלה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדבר. סליחה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, לפני שמקבלים את התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לך תאמר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל, כמה דברים, לא פחות ולא יותר, ובחתימת כל הדברים הוא אומר, אתם תזכרו שאתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. קיבלתם את התורה לא באופן פרטי, אלא כממלכה. ולא סתם ממלכה, אלא ממלכת כהנים. אתם גוי קדוש, אומה קדושה. התורה, אם כן, ביסודה היא לא פרטית, היא כללית, היא כלל ישראלי. אז זה מתייחס כאן הרב במאמר הנפלא הזה, ממלכת כהנים. דרך אגב, אני רוצה עוד להעיר הערה. הדגל של מדינת ישראל זה מגן דוד. הסמל של, שמוטבע בלב ליבו של הדגל זה מגן דוד. ביקש מני ניסים השרת התחזוקה, אני מחזיק כאן כל המכון בלעדיו המחשון כן, לא זז כאן, הוא אומר לי אחרי יום ירושלים. אולי נוריד את הדגלים הגדולים בבית המדרש, יש שני דגלים גדולים, מגן דוד, דגל ישראל. אמרתי לו, לא. שאלתי למה. אמר, אין לך חג יותר מתאים לשים את דגל ישראל, שיש שם מגן דוד, חג שבועות. זה יום ההולדת של מי? של דוד המלך. גם יום הפטירה של דוד המלך. התורה היא ממלכתית, היא לא רק פרטית. או קודם כל היא ממלכתית, כן? אז תשאיר את הדגלים, זה בסדר. זה מתאים לחג שבועות, דגל ישראל, מגן דוד במרכז. אז זה כותב כאן הרב, מעריך קצת בדברים. בואו נראה את זה בתוכו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה, קשר בא להינתק. למה הנקודה היום במיוחד אקטואלי? היום מדברים על חוק טל, ביטול חוק טל וכל זה, מעמדם של לומדי התורה, כל העניין של התורה. יש כאלה שפעם הגו איזה רעיון משונה כזה, להפריד את הדת מהמדינה, כאילו התורה והדת והממלכה, זה שני דברים נפרדים, כמו נאמר באירופה או באמריקה, ששם הדת לחוד, והמדינה לחוד, הממשלה לחוד. גם כאן עלה איזה רעיון כזה, שהוא רעיון נפל כמובן, אין לו אחיזה במציאות, הרי התורה זה הנשמה של עם ישראל. איך נקים כאן מדינה בלי נשמה? אבל בכל זאת, אומר כאן הרב דברים מוחלטים. המדינה והתורה זה עניין אחד. אם המדינה זה הגוף, התורה זה הנשמה. זה עניין אחד. התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה. קשר בא להינתק. דוד המלך הוא גם היה תלמיד חכם. דוד המלך כתב את תהילים, אני לא יודע מישהו שמע על הספר הזה. מישהו שמע על הספר הזה? זה דוד המלך. מצד אחד היה מדינאי, מנהיג, גנרל, שנלחם מלחמות ישראל, אבל אותו מדינאי, אותו גנרל, אותו איש מעשה, שניהל מדינה, הוא גם היה משורר, היה לו רוח הקודש, הייתה בו נבואה, היה לילה ולילה, וזה לא עומד בסתירה שני הדברים האלה. זה שיש לך מדינה, ויש לה מנהיג שהוא כל כולו דבוק ברצון השם, כמו שנאמר בתורה כבר, שהמלך יש לו ספר תורה צמוד, הוא לא מקבל שום החלטה מדינית, בלי שהוא מתבונן בספר התורה. מה התורה אומרת? כמו דרך אגב, גם כל יהודי ויהודי, לפני שהוא מקבל החלטות כאלה ואחרות, צריך לשאול את עצמו מה אלוקים רוצה, ומה אלוקים רוצה, מה שכתוב בתורה, זה מה שהוא רוצה. אז הוא מברר לעצמו. אותו דבר מדינה ועם ישראל בפרט, המנהיג המדיני הוא צריך להיות מונחה, נאמר, על פי התורה. זה דוד המלך. המלך בשבטו על כיסא ממלכתו כתב לו את ספר התורה המיוחד לו, מה שנקרא משנה התורה, והוא מנהיג את המדינה על פי התורה. דרך אגב, הדבר הזה היה בבית ראשון, ויהיה בבית שלישי. תגידו לי, מתי יקום בית שלישי? מתי? כבר קם. האמת שמדינת ישראל, שהיא קמה לא לפני הרבה שנים יחסית, 60 וכמה? 4 שנים, נכון? 64 שנים, כן. ביסוד של המדינה עומד העניין של התנ"ך. זה כתוב גם במגילת העצמאות. מהו הבסיס המוסרי, הערכי? אני לא מדבר מבחינה הביטויים הדתיים, הלא דתיים. אבל מהו כל הבסיס של קיומנו כאן בארץ ישראל? מאיפה באנו? מאיפה התחיל כל הסמכות המוסרית, הערכית, האמונית, שאנחנו כאן בארץ ישראל? הכל זה המשך אחד גדול, מאז שנהיינו לעם ועד היום. לא נולדנו בהקמת מדינת ישראל, ואנחנו, איך אומרים, 2000 שנה היינו בגלות, היינו כמו זרע באדמה, אבל הזרע הזה מקורו בתורה, ברצון השם, ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, בבית ראשון, בבית שני. אנחנו ממשיכים את השרשרת. אנחנו היום, בדור שלנו, מתחילים להקים את הבית השלישי, עדיין רק יש לנו את ההתחלה, המדינה זה הכלי הראשוני, אבל לא, אין ספק שברבות הימים, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אנחנו מאמינים בכל יום שיעבור. אז כל המדינה הזאת תנועל באמת על פי התורה, לא רק באופן סמוי, אלא גם באופן גלוי תנועל על פי התורה. המלך הייתה לו, היה לו משנה תורה, והוא היה מתבונן בה ולומד אותה, ולפי זה היה מנהל את המדינה. כתיבה מיוחדת בתור מלך מושל על העם ומנהיג את החיים החברותיים של הכלל, חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו. זאת אומרת, כל אחד יש לו, כאן הרמז הדבר, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו מה שנקרא ספר תורה שלו, שינהל את עצמו על פי ספר התורה. אני כאן לפעמים אומר לתלמידים, איך אני יודע אם הבחור רציני או לא רציני? אם הוא מתחיל לקנות ספרי קודש, הוא מוכן לקחת את ממונו ולקנות ספרי קודש, סימן שהוא רוצה לנהל את החיים על פי, על פי ספרי הקודש. ופתאום בהתחלה אני רואה בחור שבא לכאן, אין לו שום רקע, לא בתורה, לא ביהדות, לא בשום דבר. פתאום הוא קונה איזה ספר, מה אתה קונה? שיהיה לי חומש עם רשי. מה אתה קונה? קיצור שולחן ערוך. יש לו כבר את הספר הפרטי שלו, שהוא עכשיו רוצה לדעת מה לעשות, איך לעשות, פותח ספר, רואה, יש לו הספר הפרטי שלו. עשה לך רב, עשה לו רב, מתייעץ איתו, מה לעשות, איך לעשות. אבל יש גם מקרא ממלכתיות, יש מלך. המלך עצמו הוא צריך לקבל החלטות וללמוד ולהכיר ולקבל החלטות בהתאם לאינטרסים הלאומיים. זה כבר לא עניין פרטי, כאן זה עניין לאומי, עניין כללי. אז זה היה המלך, המשנה תורה של המלך. זאת אומרת, ההתבוננות שלו בתורה הייתה במבט כוללת, מבט אל כל האומה. לא רק מבחינת האינטרסים הקיומיים, העכשוויים, מה צריך לעשות, לפתוח מלחמה, לא לפתוח מלחמה, אלא מה השורש לכל הדבר, על מה נלחמים. ניקח דוגמה היום, אם היה קם היום ראש ממשלה, שהוא דרך אגב הוא לא רחוק בהשקפת עולמו, אני שמעתי אותו, הוא מדבר כבר שנים רבות, הוא לא רחוק מהמסורת, הוא מכבד את המסורת, הוא מכיר בערך של המסורת בשורשים. אבל ראש הממשלה היה ניצב לו עניין מדיני, כמו לדוגמה העניין של איראן, לתקוף את איראן, לא לתקוף את איראן, כן להתכונן, לא להתכונן, כל זה. אז כתוב אצל דוד המלך, שהוא היה צריך לצאת למלחמה, הוא היה מתייעץ. עם מי היה מתייעץ? עם הסנהדרין, עם החכמים, שהם היו הנבחרת, הנבחרת בה הידיעה של חכמי התורה. הוא היה מתייעץ איתם, כן לצאת למלחמה, לא מקבל ברכת כהן גדול, רואים ותומים, היו לו יועצים גם צבאיים, כל הדברים האלה. וההחלטה לצאת למלחמה או לא, לא הייתה איזה דבר פרי הרגע או באופן סתמי או משהו כזה. זה היה מעוגן בעניין של התורה. כן. זה נקרא שמלך יש לו משנה תורה, יש לו את התורה הממלכתית שלו. כן. וגם היום, לא פעם ולא פעמיים, אני מוכרח לומר שראשי ממשלה הולכים להתייעץ עם רבנים בנושאים כאלה, בנושאים אחרים, ואני ראיתי את זה בחוש אצל הרב ציודה זכר צדיק לברכה, שלא פעם רבנים הולכים, הייתי פוגש שם ראשי ממשלות באים להתייעץ איתו, לקבל גם ברכה וגם התייעצות במהלך כזה או מהלך אחר. והיום יש הרב עובדיה יוסף שליט, ייבדל לחיים ארוכים, שלא פעם אתה פתאום קורא ש ראש הממשלה נפגש עם הרב, מה, למה, תלך אל הפרופסור, לא, הוא צריך לקבל את, את הייעוץ ואת הברכה של הרב, כל זה מדובר היום, מה יהיה בעוד 10 שנים, בעוד 100 שנה? בוודאי, בוודאי שהממלכה תתנהל תוך כדי התייעצות עם גדולי תורה, גדולי ישראל, והם יטביעו את חותמם גם בהחלטות החברתיות, המדיניות, אולי אפילו כלכליות, ישמעו את חוות דעתם וגם את הברכה שלהם. הדבר הזה חשוב מאוד. זה מה שאומר כאן הרב. יש למלך משנה תורה שלו. כל אחד מאיתנו יש לו את המדרגה שלו, אבל המלך יש לו את המשנה תורה שלו. בתור בן ישראל צריך ליישר ספר תורה. מצד החובה של ואתם כתבו לכם את השירה הזאת. מה אנו למדים מחובה הממלכתית זאת של הממלכה צריכה להיות תורה? שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. קבלת חובת היחיד בתור כל יהודי ויהודי שאנחנו מקבלים את התורה מאז מעמד הר סיני, כל תיקון על שבועות, כל שבועות, כביכול משחזרים את המעמד, אותו מעמד של קבלת התורה, כל אחד לפי מדרגתו. בתור יחיד השייך להכלל. ולכללות האומה בקדושתה, יש קבלה של כל האומה מקבלת. וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה, המנהיגה את חייה החברותיים בתור לאום. חידוש גדול הדבר הזה. למה? 2000 שנה היינו בגלות, ובגלות לא היה לנו לאום, לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו ממלכה, וכל לימוד התורה, כל כולו היה בגדר של פרטיות, כל אדם למד לעצמו, לקהילתו, אבל לא יכולנו להתרומם, כי המציאות הייתה כל כך באופק, כל כך רחוקה, אז זה לא היה רלוונטי הדבר הזה. אמנם הרמב״ם, במשנה תורה, הוא סדרן גדול, הוא גם, בחוכמתו הוא סידר את המשנה תורה לפי סדר מראשית ועד אחרית. הוא מתחיל מיסודי התורה, יסודות הבית, אבל מסיים בהלכות מלכים. הלכות מלכים זה מה שהרב כאן מדבר, תורה ממלכתית. איך לנהל מדינה, לנהל ממלכה על פי התורה. כך שהתורה ניתנה בכפליים. ניתנה מצד אחד לאנשים באופן פרטי, אבל ניתנה מצד שני גם באופן לאומי, באופן כללי ניתנה התורה, מעמד הר סיני. זה הקשר לדוד המלך. כי אנחנו רואים, במעמד הר סיני כבר נזרע זרע שיצא המלך המשיח. כן, זה היום שהוא נולד. הוא נולד כאן ביום הזה, על מנת שלעתיד לבוא, המלך המשיח ינהיג את המדינה כמובן, על פי התורה, כן. זה היום מיוחד של שבועות. אמנם, עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. זה לא פשוט לנהל מדינה על פי תורה, נאמר ככה. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. מדוע? כי ציבור זה דבר מורכב. אתה מדבר עם אנשים שפרצופיהם שונים ודעותיהם שונות. לך תניג את כל האומה כולה על גווניה השונים. איך נאמר על יהושע בן נון? איש אשר רוח בו שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אני גם מתפעל מאוד היום מראש הממשלה שלנו. למה? איך אתה מצליח לאחד 90 וכמה חברי כנסת ביחד, שכל אחד יש לו דעה משלו, ולהניג את כולם. זה לא דבר פשוט. אפילו במשפחה זה דבר קשה. לך תניג משפחה שיש שם שתי דעות שונות. זה לא דבר, לא מילתא זוטרתא היא לפעמים. צריך שזה גבורה, צריך שזה תבונה, צריך שזה חוכמה גדולה. לחיות עם השונה, להסכים איתו מצד אחד, אבל גם לא להסכים איתו מצד שני, זה לא דבר פשוט. מישהו כאן רוצה להיות ראש ממשלה במקרה? או מלך? למה לא? מישהו מעוניין בכלל, ירים את היד. בדרך שאדם רוצה מוליכים אותו. זה לא דבר פשוט. אומרים מלך, אותיות מלך, זה אותיות כולם. כף למד מם, ומלך זה מם למד חף, כן? אותיות כולם. להעניק ציבור מגוון ורחב, זה לא מילת הזאת, זה לא דבר פשוט הדבר. זאת אומרת שזה אקסיית הדשמי הגדולה. היא הכי נמי. והיום, בימים האלה, יש לנו זכות גדולה שיש לנו ממשלה כזאת, שיושבים שם כמעט מקצה עד קצה, כל עם ישראל יושב ומנהיג כאן את המדינה בראשותו, כמובן של ראש הממשלה בעניין הזה. אבל כל זה צריך תורה. התורה היא המאחדת, היא התורה היא ניתנה לכל עם ישראל, לעיני כל עם ישראל. גם ניתנה מתי? כשעם ישראל כולו היה מאוחד. כי הוא כאיש אחד, בלב אחד, לפני מעמד הר סיני. מתוך כך ניתנה התורה. אמנם עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. זה לא חוכמה, אתה יושב ולומד תורה ומקיים מה שכתוב שם. ציבור, לזכות הציבור, למדרגה מיוחדת. כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות. לצרף, אפשר להבין זה בשני אופנים. לחבר, ולצרף זה גם לטהר. גם לצרף וגם גם לחבר וגם לטהר. ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד שהוא לעצמו בתור איש פרטי. ודאי וודאי, לקחת אנשים שונים, דעות שונות, לחבר אותם ביחד, לתאר אותם ביחד, לרומם את כולם, לאחד את כולם. זאת משימה לא מורכבת, היא לא פשוטה. עכשיו אני מבין למה אתה לא רוצה להיות ראש ממשלה. או שאתה עצלן, או שבאמת אין לך כוח לזה. מה אתה? למה אתה לא מעוניין? שואל אותך. אמרת שאתה לא מעוניין להיות ראש ממשלה. לא חשבת על זה אפילו. אתה רוצה להיות אתה, מה שמך? אליור, רוצה להיות אליור, תעזוב אותי עם ראש הממשלה. אבל יחיים, זה מעלה גדולה, להיות איש ציבור, ומנהיג ציבור, זה מעלה גדולה. זה זכות גדולה מצד אחד, אבל צריך בשביל זה, זה מעלה גדולה, וצריך לזה הרבה סייעתא דשמיא, הרבה כוחות, ולא צריך לברוח מהדברים האלה. לא צריך לברוח מלהנהיג, לא מצד הגאווה, אלא מצד האחריות כמובן. זה לא עניין של גאווה, אדרבה. כי ככל שהאדם הוא איש ציבור, הוא צריך יותר ענב, ולא להתגאות על הציבור. כמו משה רבנו, שהוא היה מנהיג, גם מנהיג מדיני, אבל גם ודאי מנהיג רוחני, כן? אבל הוא היה ענב מכל אדם, הוא לא בא להתגאות על האחרים. מי שמרגיש את עצמו שליח ציבור, דבר גדול, זה מדרגה גדולה מאוד. כי הרי עניינו, עינינו הרואות, שגם המוסר האנושי הפשוט בדברים שחוש הצדק והטבעי הוא מסייע אותו עד כמה שאצל הפרטים יש לו על כל פנים איזה אחיזה בחיים לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית. הוא אומר, אנחנו רואים מה שנראה אצלנו כחוש מוסרי אישי, שאדם אומר צריך להיות ישר, צריך להיות הגון, צריך להיות ללכת בדרך הנכונה, להיות אמיתי, להיות צודק, כל הדברים האלה. זה גם לא קל לנו לפעמים. במיוחד אם אדם חי באלמא דשיקרא, בעולם לא כזה בדיוק. קל וחומר, אומר, מדינות שלמות, להנהיג אותם לפי אמות מידה ערכיות של רדיפת צדק ורדיפת שלום, שלום אמת ומוסר, ושאנשים לעשות להם רק טוב, וכל הדברים האלה. זה לא מלתזות רתאי, זה לא דבר קטן במדינה, להנהיג מדינה כזאת. גם בדור שלנו, שהוא דור מודרני, אתה רואה לפעמים מדינות שמנוהלות על בסיס של רוע, של רשות, של אינטרסים, של שפיכות דמים, של כוחניות, של כל הדברים האלה. וזה לא דרכה של תורה כמובן. כן. אז שיהיה מלך, והוא שיענהיג את המדינה על פי אותם ערכי הנצח, הדברים האלה הם לא קלים ולא פשוטים. אפילו המפלגתיות כולה, ובשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, שהוא לפעמים אדם יש לו נטיות, נאמר, אינטרסנטיות, חומרניות, מחשבות רעות, דברים לא טובים וכו', אותו היצר הרע בציבור הוא הרבה יותר גדול יכול להיות. הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי, עד שכל מושגי הטוב והרע הצדק והרשע הרי הם נעשים עבודים לגמרי מתוך המאומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת, כמו שרואים זה לא פעם בחוש במשחק הפוליטי שמתנהל אפילו במדינתנו. איזה כוחניות, איזה רוע לפעמים, איזה לשון הרע מדברים אחד על השני. יש עניינים של הנהגה, כן, כמה הדברים האלה באים לידי ביטוי, כפי שאומרים זה לפעמים אפילו בפוליטיקה אצלנו במדינה. קל וחומר בעולמות האחרים, תראו מה נעשה בסוריה או במצרים, קומות כאלה. שם השפיכות דמים על רקע של ניהול מדינה, ניהול כזה, זה דבר נורמטיבי, זה דבר פשוט. תקחו מה שבאיראן, אני מדבר על הימים האלה, אני לא מדבר על העבר. היה פעם ברוסיה אחד סטלין, מי שרק אמרה את פיו, פשוט שכח, עשרות מיליוני אנשים הוא רצח רק בגלל דעותיו האלה ואחרות שהלכו והשתנו כל הזמן, ובגלל אינטרסים כאלה ואחרים שהיו לו. כן, אז ככה לגבי מדינה, אשר היא קיים נגרש, ובשביל כך נטע יוצר העולמי מראש ומקנם את שמו של משיח. בשביל מה צריך משיח? בשביל מה צריך משיח? משיח זה מנהיג מדיני שהוא יאציל מרוחו הטובה וישמש דוגמה כיצד להנהיג מדינה, כיצד להנהיג את החברה האנושית על פי ערכי הנצח של אלוקי ישראל. אז זה המשיח שהוא כבר בתחילת בריאת העולם, משיח קדם לעולם. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, נאמר, רוחו של משיח מרחפת לאורך כל ההיסטוריה. והייתי אומר שלעתיד לבוא, מה שלעתיד לבוא, יתגלה מנהיג שכל כולו צדק, כל כולו טוב, כל כולו חוכמה ותבונה, ועריכו ביראת השם, כל הדברים האלה. זה לא מתחיל מהעתיד הרחוק, זה מתחיל מתחילת בריאת העולם הדברים האלה. כן. זה העניינו של המשיח. להביא את האנושות, להנהיג מדינה על פי ערכי נצח, זה עניינו של המשיח, גם כדוגמה אישית, וגם שמאציל מרוחו על אומות העולם. ובשביל כך נטע יוצר העולמים, מראש ומקדם את שמו של משיח, לפני בריאת העולם, כמו שחז"ל אומרים. לפני שמש, אינון שמו. כוח ממלכתי, אינון זה שמו של המשיח כמובן. כוח ממלכתי נגזר מעצם היסוד שבקדושה מוכנו בעומק נשמת ישראל הכללית, כממלכתיות הזאת. היום, אני מוכר לומר, אנחנו בתחילת הממלכתיות, אבל אנחנו ממלכתיים. לפני דור, בסך הכל, לא היה לנו ממלכה, לא היה לנו שום דבר. קנה המידה שלנו, המחשבתי, גם הציבורי, גם האישי, גם ההנהגה המדינית, עברנו מדרגה, עברנו ממדרגת הפרט למדרגת הכלל. הממלכתיות כמושג, כערך, היום זה ערך מקודש, זה לא איזה עוד ממלכה בעולם. זה ממש, כמו שאומר הרב קוק, הקמת מדינת ישראל זה כיסא השם בעולם. דרך המדינה הזאת מתגלה השכינה, מתגלה אור השם בעולם. לפני שמאומת החיים של העולם כולו תוכל לרשום עליו את הרשמים של מחיקת הצדק ואובדן המוסר, כפי שזה נעשה לצערנו עדיין בעולם, הבא במידה הרגילה מתוך הזרם הנורא שהיא בהסתערות גלי החיים החברותיים. ומפני כך אנחנו קוראים את מגילת רות. זאת היא הסיבה. למה רות? כי מרות יצא דוד. קוראים אותו בשבועות. לרמז לנו, רבותיי, קיבלנו תורה לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן ממלכתי. והסמל של הממלכתיות השלמה זה המלך המשיח, דוד המלך. אנחנו קוראים את מגילת רות החותמת בתולדתו של דוד מלך ישראל, יסוד משיח אלוקי יעקב, בחג השבועות, זמן מתן תורתנו. עד לכאן, להבין את הקשר בין חג שבועות ובין מגילת רות והמלך המשיח כל זה. קיבלנו תורה ממלכתית, ממלכת כהנים, גוי קדוש. התורה שלנו היא לא תורה פרטית. זה לא פשוט לחלק מהאנשים, המושג ממלכתיות, המושג מדינת ישראל, דברים כאלה. אבל מה שלא עושה השכל, אומר, עושה הזמן. לאט לאט, כולם יכירו בעובדה הזאת שמדינת ישראל היא באמת ערך מקודש. כל מה שמשתמע מהמדינה הזאת, כולל הצבא והמדינה וחוקי המדינה, למרות שעדיין זה לא על טהרת התורה, אבל דינה דמלכותא דינה וכל הדברים האלה, צריך להתרגל לדבר הזה. והכל צריך גם להיגזר מהדבר הזה. אפילו בוויכוחים המתקיימים היום בתוך החברה הישראלית, בין ימין ובין שמאל, בין זה, תמיד צריך לקחת בחשבון שעברנו מדרגה, עברנו... היום, אתן דוגמה פשוטה בענייני ההתיישבות היום. יש כאלה שבצדק, אני מבין את הצער שלהם, את הכאב שלהם, שהם רואים שלפעמים המדינה עושה דבר שלא מתקבל על הדעת, לקור יישובים, להרוס בתים, לעשות כל מיני דברים שזה בכלל בניגוד לאידיאל הציוני. איך עושים דבר כזה? אבל מצד שני, זה לא פשוט להתנגש עם המדינה. זה לא דבר קטן הדבר הזה. איך אנחנו מהלכים מצד אחד עם האידיאלים הגדולים האלה של יישוב ארץ ישראל, עלייה לארץ, התיישבות בכל מקום, וכל הדברים. מצד שני, מדינה שעדיין, היא לא מתנהלת על פי מה שהתורה אומרת לנו, ביחס ליישוב ארץ ישראל, הדברים האלה. וצריך לדעת להלך בין הדבר הזה. לכן גם לא כל אדם יכול להגיד, לפסוק לו הלכה, להגיד, אני נלחם וככה בצורה כזאת או אחרת נגד המדינה. חס ושלום. זה אחריות גדולה. עברנו מדרגה עד שהגענו למדינה. עכשיו להרוס את המדינה, חס ושלום, בגלל דעה כזאת או דעה אחרת. אותו דבר גיוס בני הישיבות, שעומד היום על סדר היום הציבורי. כן להתגייס, לא להתגייס, כמה לגייס, איך לגייס. כל הדברים האלה צריך לעשות בהתחשבות שיש כאן מדינת ישראל. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. להגיד, אני לא מכיר בעובדה הזאת. האומה עברה על תא קומה, כן. מתוך כך צריך להתחשב בכל הבירורים, בכל הדיונים, כל אחד עם דעותיו, כל זה. לא לפרק את החס ושלום, את החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. נתן לנו מדינה, נתן לנו ממלכה, ברוך השם. יש כאלה שאלה הם לא עושים חשבון. אז זה כמו במשפחה. במשפחה יש חילוקי דעות. זה דבר לגיטימי שיש חילוקי דעות בין האבא והאימא לנושאים כאלה, לנושאים אחרים, דבר. אבל משפחה בריאה היא משפחה שיש חילוקי דעות, אבל לעולם לא חושבים על גט. על פירוק המשפחה. חס ושלום. זה לא. זה לא בא בחשבון. לא במחשבה, ודאי לא בדיבור. זה לא בא בחשבון. אז מתנהלים ויכוחים כאלה ואחרים. המשפחה לא בריאה, ושם אפילו אין ויכוחים, רק חושבים כל מיני על גט. דום שתיקה. אז אסור לנו חס ושלום. אנחנו צריכים לנהל את כל המדינה והממלכה וכל הבעיות מתוך הנחת היסוד שכמו ששלום בית זה קודש הקודשים בכל משפחה, ככה גם במדינת ישראל, קיומה של מדינת ישראל זה קודש הקודשים, והכל נגזר מהדבר הזה, ובהתאם לזה נעלים את הוויכוחים בצורה כזאת או בצורה אחרת שהם לגיטימיים כשלעצמם. זה מובן הדבר. זה נקרא ממלכתיות, שעלינו קומה מהפרטיות לממלכתיות. והיה זה לנו לאות. יש כאן שאלה. לא רואה מה כתוב. היה זה כנס גדול בארצות הברית, הוא אומר, בקשר לנגד האינטרנט. שואלת מה דעת, מה דעתנו בעניין, האם לצאת נגד זה, לא נגד זה. לא יודע בדיוק מה זה הכנס, אי אפשר לצאת נגד האינטרנט. מה את אומרת נגד האינטרנט? נגד התכנים של האינטרנט, אבל האינטרנט עצמו היום זה חלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית. כמו שתגיד, אני יוצא נגד, נגד, אני יודע, נגד טלפונים, נגד רדיו, נגד זה, נגד זה. צריך לצאת, ילחם ודאי, צריך גם בצורה נכונה, בתבונה, נגד התכנים שמעבירים דרך האינטרנט. אותם תכנים שהם ממש סכנה, סכנה למי שרואה, גם מבחינת הצניעות וגם מבחינת האלימות וגם מבחינת ההתמכרות שקיימת להם. ודאי וודאי, צריך לחנך לזה, להיזהר מזה, לעשות סייגים לכל הדברים האלה, ודאי. אבל אי אפשר להילחם נגד האינטרנט. למה? שאלו אותי למה. ככה העולם מתנהל היום. היום אתה רוצה לעשות דבר הכי קטן, עסקה הכי קטנה, בבנק או משהו, לא משנה. אז מה, תעשה מלחמה נגד, נגד הבנק? הכל מתנהל באינטרנט. אנחנו, העולם מתקדם מבחינה טכנולוגית בצורה אדירה. אבל יחד עם זה, זה מה שצריך לעשות. צריך להבין שהכלי הזה שנקרא אינטרנט, או פעם זה היה רדיו, זה מתקדם, ככה זה הולך מדור לדור. כן? צריך לדעת שהכלים האלה הם לא סתם כלים. צריך לדעת להשתמש בהם בצורה נכונה. אני לא יודע אם שמעתם על ערוץ מאיר. זה גם באינטרנט, נכון? והנה, הערוץ הזה מזכה רבבות רבבות יהודים ללמוד תורה. ואם לא היה, אז היו פחות רבבות רבבות יהודים לומדים תורה, לצערנו. אז זה באמת, כשהקמנו את ערוץ מאיר, עמד על הפרק להיכנס לדבר כזה או לא להיכנס לדבר כזה. אז אני נזכרתי בדברים שאמר לי ידידי, זכרונו לברכה, אדיר זיק. הוא היה אחד העובדים הראשונים בטלוויזיה העברית לפני עשרות שנים, כן, שהוא עבד שם בטלוויזיה, והיינו שכנים ודיברנו פעם, ושאלתי אותו את השאלה, תגיד לי, אדיר, אין לך איפה לעבוד, רק בטלוויזיה? אז גם היה, איזה רעש גדול נגד הטלוויזיה וכל זה. אז הוא אמר לי, תראה דוב, טלוויזיה זה כלי. עם הכלי הזה, זה משהו לסכין. אתה יכול בסכין הזה לשחוט עוף כשר ולאכול עוף כשר. אתה יכול גם לרצוח בכלי הזה. שאלה מה אתה עושה עם הכלי הזה? אם אתה עושה דברים טובים, בסדר. אם אתה עושה לו דברים טובים, זה לא בסדר. אז מה, אני בטלוויזיה בשביל לעשות דברים טובים, כן, להשפיע על עם ישראל. היום אין ספק שאני מסיע לטלוויזיה, או התקשורת בכלל, וגם האינטרנט, כל הדברים האלה, זה הכלי הכי חזק שמשפיע היום על הציבור. אנשים לצערי הרב לא נכנסים כולם לבית מדרש ללמוד תורה, לבד שיכנסו. או לקרוא ספר טוב אפילו, או משהו כזה. אנשים רובם ניזונים מהכלי הזה. שאלה מה יש בכלי הזה? אם יש בכלי הזה דברים חיוביים, מה טוב, שזה אלוקים נתן את הכלי, כן, שהמנה של להשפיע טוב על אנשים. אבל אם חס ושלום יש דברים מקולקלים, צריך להימנע מזה. אז אני לא יודע בדיוק מה זה הכנס הזה. אם הכנס הזה בא להטריע נגד הקלקולים שיש בתוך הכלי הזה, ודאי הוא חיובי ביותר, הכנס הזה. למצוא דרכים איך לא להיכנס לאותם מקומות, לכל אותם סיכונים ואותן סכנות שיש בתוך הכלי הזה. אבל אי אפשר לצאת נגד הכלי. הכלי הזה זה חלק מההתפתחות האנושית הכללית שאנחנו חיים בתוך. אז לא תדעתי בכל אותן, לא יודע מה בדיוק השואל רצה, אבל לא תדעתי. לא יכולים להילחם כנגד דבר שהוא ההתפתחות האנושית. אתה לא יכול להילחם זה. אתה יכול לרתום את זה לצד החיובי. אתן לכם דוגמה, דיברנו על המשיח היום. שיבוא המשיח, תארו לעצמכם, שיבוא המשיח ולא היה אינטרנט. הרי הוא צריך, איך אומרים, אונליין, כל העולם כולו צריכים לעמוד מול המשיח, להגיד, יחי, לא כמו יש כאלה שם, לא, יחי המלך המשיח. אבל איך הם יגידו זה אונליין? אם לא היה את הכלים האלה שהם מאחדים את כל העולם כולו, הופכים את כל העולם כולו לעולם קטן. זה לא יאומן, היום בעולמנו אתה יכול בו זמנית להעביר מידע, להעביר אינפורמציה, להשפיע רוחנית אפילו. בו זמנית על מיליארדי אנשים. ואנחנו הרי מאמינים במלך המשיח שלא יהיה רק מנהיג לאומי, אלא יהיה גם מנהיג עולמי. אבל שזה צריך, מה צריך? אייפון. אייפון זה גם אינטרנט, לא? אותו דבר. כל העולם כולו יקבל בו זמנית את הדברים. זאת אומרת, לא צריך לשלול את הכלים האלה, אלא צריך לדאוג שהם יהיו בעלי תכנים וערכים חיוביים ולא שליליים. זאת ידעתי. אנחנו נמשיך עם רצי השם פעם הבא. שיהיה חג שבועות שמח.